אה, לבד ארגנת?
מה?
לבד?
הייתי, אני סוכן שם, שגן לי כל מקום.
לא, אבל רק שניכם? או עם כמה אנשים?
איזה שניכם?
אשתו לא הייתה איתו?
אשתו לא נוסעת עוזר בארץ.
רק אתה?
אשתו רוחה דתיה, לא כמונו.
טוב, חשבתי ש... אז לבד, סתובב.
חוזרים?
מה?
חוזרים חזרה.
תלמד את היחוס, אז תבין ש...
היחוס אנחנו יודעים.
בחנתי את המשמעות הבריאה אצל בודה מול...
איפה? בקמבודג', כי בווייטנאם הם למי סתם הם לא. יש בודיסטים בווייטנאם? כן?
יש להם תערובת, הדת שלהם זה קונפוציוס, בודה, אינסלט, יש כאלה עם קצת נצרות בפנים.
בדרום יותר.
יותר במרכז.
כן?
לאיפה שלקחו אותו,
איפה
שלא לקחו אותו, לא יודע.
טוב, בסדר.
הרבה עבודת אלילים בפנים שם.
לא, ברור, מה, כל המזרח זה ככה. מה?
יש שם עבודת אלילים.
כי זה עבודת אלילים.
לא.
המזרח?
ממש לא.
המזרח, אלה גדול, כן.
ממש לא. הנה.
אתה רואה, רק אמרת.
רק אמרת.
רק אמרת.
צריך להריב את
הפיוז. הפיוז? למה הפיוז?
מה צריך? זה השעון?
יכול להיות שזה השעון? טוב, אז 265 אמרנו. טוב. למה אתה מפרק בה? מקובלים מלמדים אותנו שיש אין ספור עולמות המשתלשלים מאור האינסוף ברוך הוא, והם סיכמו אותם בחמש מדרגות. טוב, זה ידוע לכולם או שצריך להסביר?
צריך להסביר.
מה?
תמיד צריך להסביר.
צריך להסביר?
יותר טוב.
יותר טוב.
שמסבירים, נכון?
יותר טוב שמסבירים. בסדר. טוב.
עמוד?
265. מקובלים מלמדים אותנו שיש אין ספור עולמות, נתחיל מזה. המשתלשלים מאור אין סוף ברוך הוא, שזה ניסוח פשוט. מאחורי הדבר הזה יש אין ספור מחלוקות, מחלוקות, כן? בין המקובלים, בדיוק. בסדר? אבל שיטתו של מניטו היא הפשוטה בדברים האלה, זאת אומרת, זה לא השיטה שלו, זה מה שמשתמע ישירות מדברי הארי, כן? יש אין ספור. כמה? לא יודעים. לא מעניין גם כן, כל כך. כל זה משתלשל ממה שנקרא אור אין סוף. לא מאין סוף ברוך הוא עצמו, כי עליו לא מדברים בכלל. מה שמתחילים לדבר עליו זה נקרא אור אין סוף, שזה התחלת הגילוי. בסדר? אבל אי אפשר לדבר כל הזמן על אין ספור, אין ספור, אין ספור, ולכן המקובלים משתמשים בחמישה. אחד שנקרא עולם דאק, שעליו לא מדברים.
דאק?
כן, זה ראשי תיבות.
של מה?
של אדם קדמון. על זה לא מדברים. כן? מה שמעניין אותנו זה עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. ראשי תיבות, הביאה. בסדר? העולם שלנו זה עולם העשייה. זה בגדול. אז אם צריך להסביר יותר את הדברים, תראו את ההערה 565, זה נכנס יותר לפרטים. וזה מסביר את הדברים לגבי האותיות של שם הוויה, יוד קו וו קו. קוצו של יוד, הראשון, כן? מרמז לעולם דאק. היוד, האות הראשונה לעולם האצילות, הוו. הוו הוא היוד שירד מעולם האמת לעולם המציאות.
מתארך.
כן, כשזה יורד, מיוד זה הופך להיות וו. יש רמז בפסוק, באחד מהפסוקים של מעשה בראשית לדבר הזה, יקבעו המים ותראה יבשה. יקבעו המים, לפי הקריאה של המקובלים, זה שיהיה קו. זה הקו שיורד. ואז תראה יבשה, והיבשה זה המלכות. בסדר? מה פשוט צריך להתרגל לדברים האלה, זה הכל. זה לא, לא מסובך עד כדי כך בשלב זה לפחות. אז הוו הוא יוד שירד מעולם האמת לעולם המציאות. כאשר הממים או העליונים, המים העליונים, יורדים לעולם המציאות, הם הופכים להיות למום. מים, תחליפו את היוד באמצע, בוו, ומופיע מילה מום. זה בצורה ציורית מה שקורה בהשתלשלות העולמות. ככה הרע מופיע. מים זה לשון רבים של מה? כן? מילה לא שימושית בעברית, אבל בערבית כן, למשל. מה? אבל יש את המים העליונים, וכשזה יורד זה הופך להיות מום. במקביל היוד הופך להיות קו. לזה צריך להתרגל.
עולם המציאות הקבלה כן...
זה עולם העשייה.
הגדרה?
זה עולם העשייה.
זה עשייה, כי יש שבריאה, יצירה ועשייה, זה...
כן, זה עשייה.
העשייה.
כן. הוו הוא התפשטות היוד בכיוון אחד. אחרי זה באה התפשטות שנייה בכיוון ההפוך, ומופיעה עוד דלת. דלת. זה שני קווים. אחד למעלה למטה, והקו השני. כן? חיבור הוו עם הדלת יוצר האות ה הראשונה.
מעניין שזה הפוך מזה, בדרך כלל אתה אומר שזה יורד זה מצטמצם, כמו שהעולם מצטמצם למחשבת הבריאה, הקדוש ברוך הוא צמצם אותו, אז דווקא פה יש לך סימנים כאילו היוד
לא משתלשל.
משתלשל
בצורה נהג מקובעים זה נקרא השתלשלות העולמות,
כי נהיה ריבוי
תוך כדי זה מופיע ריבוי,
כשהוא איחוד גמור.
לא, הצילות זה איחוד גמור, הצילות זה איחוד גמור, זה פשוט א', ב', י', עין, 1, 2, 10, 70, הביאה. הכל כלול, פרשת תיבות, כאן. הצילות זה עדיין אחתות גמורה, רק טוב. בשלב הבא, בריאה, גם מופיע הריבוי ב' בראשית.
חיים, אז סליחה, יש גם לפני עולם הצילות. גם בעולמות מה שנקרא הקודים ונקודים, יש הסברים שם על ההי שמתפשטת וכל האותיות ש...
5-6-5.
מה שטוב אצל מניטו שהוא לא מזכיר מה שלא צריך להזכיר. לא הזכיר, אז למה לדבר? כן? לא צריך לדבר על הדברים האלה. קודם כל שנבין את הדברים הפשוטים. זה לא... אחר כך... אפשר לסבך את הדברים בלי סוף, אז נסתפק בזה. חיבור הוו עם הדלת יוצר האות ה-ה הראשונה. וו זו בתוך האות ה-ה הראשונה כתובה בספר תורה בלי ראש, כמין עובר. כך מסביר השל"ה הקדוש בפרק השלישי בספרו בשם הזוהר. יש ירידה מעולם האמת י-ה לתוך עולם המציאות וו-ה. זאת חלוקה נוספת. בתוך שם הוויה, שתי אותיות הראשונות זה עולם הבא, שתי הראשיות האחרונות זה עולם הזה. זאת חלוקה אחת. החלוקה השנייה זה החלוקה שהוא מזכיר כאן. והמטרה היא להעלות בחזרה את עולם המציאות לעולם האמת. הזוהר אומר על הפסוק מספר זכריה י' ת' ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד ביום ההוא, כלומר אחרי העלת העולמות השם של השם יהפוך להיות י' ה' הוו יעלה בחזרה למקור שלו שזה היוד, כן? ולא יוד כבפקי יותר. לא יהיה הבדל בין מהות העולמות העליונים ובין מהות העולמות התחתונים. לא יהיה הבדל בין האמת ובין המציאות. שניהם יהיו יוד ה'. האתגר שלנו הוא הוו. עוד וו. עוד זו יהיה תעודת הזהות של עולמנו ששת אלפי שנה. כי זה וו, זה שש, כן? שישה כיוונים, ווי העמודים וכו'. היוד יורד למטה, מעולם האמת לעולם המציאות, והופך לוו. עלינו להעלות את הוו בחזרה, להפוך אותו ליוד. העולם של האמת, אצילות בריאה, ניתן לנו כעולם המציאות יצירה עשייה, כדי שנעלה אותו בחזרה לעולם האמת עם הקניין של המציאות. בסדר? מה? כן, לא צריך להתרגל לזה, כשזוכים את זה, זה פשוט מאוד. זה היתרון של כמה דברים בתורת הסוד שהם פשוטים. בתורת הנגלה צריך שעות על גבי שעות כדי להתחיל להסביר, ובכלל לא מגיעים לשום הסבר. אצל המקובלים זה פשוט. יש עולם הבא, עולם הבא, העולם כפי שהוא במחשבת הבריאה, יש את העולם הזה כפי שהוא במציאות. אתה מתחיל ממצב שנקרא וו, ה, ואתה צריך לחזור למצב שהיה מלכתחילה יוד, ה. כל זה כלול בזה. ולפי זה אפשר להבין את החלק מהפסוקים של מעשה בראשית. פשוט. טוב, נמשיך. עולם הבריאה הוא העולם של מחשבת הבריאה. במדרגה זו העולם הנברא הוא כבר העולם הבא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא וצמצם אותו לממדיו של העולם הזה. שזה המהלך. המקובלים מחלקים את הגשמה, את הנשמה לחמש מדרגות נרן חי. היכולת השכלית של הנשמה היא הנקראת דווקא הנשמה.
נרן חי זה ראשי תיבות של משהו?
כן. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.
מה זאת אומרת היכולת השכלית של הנשמה?
המדרגה ש... מה שאתה קורא השכל. כן? של הנשמה היא הנקראת דווקא הנשמה. לא הנפש ולא הרוח אלא נשמה.
איך זה שונה? אז מה שהרמב״ם מגדיר את השכל?
אין קשר.
אין קשר?
לא, הוא לא מקובל. אין קשר. לא צריך לחפש הגבלות.
לא, כי אצלו זה שכל, זה דבר
העליון
מהאדם.
גם
פה זה, לא,
משתמע
שגם
פה זה אותו דבר. בסדר, בסדר, לא. צריך לדון בשמונה פרקים. אם אפשר בכלל לגשר בין שתי השיטות. להגיד בצורה פשוטה שהרמב״ם הוא לא מקובל. מי שרוצה לראות איך אפשר לגשר, אז יש את המאמר שלא למדנו אותו. שנקרא המאמץ המוסרי בעמוד, החל מעמוד 169. לא, לא, סליחה, לא, סליחה. המאמר יסוד הדרישה המוסרית על פי הרמב״ם, ששמע הרב. מסביר על פי הקבלה את מה שכתוב בשמונה פרקים. בסדר?
איזה עמוד זה?
השיעור הדרישה המוסרית, יסוד הדרישה המוסרית על פי הרמב״ם. בסדר. עד בינתיים צריך לשכוח מהדברים האלה. יש אצל המקובלים העניין של הספירות, יש את העניין של העולמות, ויש את העניין של מדרגות הנפש. כן? חמשת העולמות, זה מקביל לחמש ספירות, שם עשר, וחמש מדרגות הנפש. בהתאם לנושא, השתמשו במינוחים לקוחים או מעולם הספירות, או מהעולמות, או ממדרגות הנפש. זה עין נוח. זה מבלבל בהתחלה, אבל זה אותו דבר. כן? אז חמשת הספירות לסורך העניין זה כתר חוכמה בינה, תפארת שכוללת שש קצוות ומלכות. בסדר? זו החלוקה המקורית של הספירות. אחר כך, המקובלים הראשונים מדברים רק על חמש ספירות, לא על עשר. אחר כך יותר מאוחר מדברים על עשר כשמפרטים את מה שיש בתפארת. אבל הניסוחים הראשונים זה חמש ספירות. זה מקביל לחמשת העולמות. עולם דאק, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וזה מקביל. יחידה, חיה, נשמה, רוח ונפש. זה מה שצריך לדעת. כשזה מדבר על זה, מתכוון למשהו אחר. ככה זה בספרים. בסדר? טוב, אז מה אומר לנו כאן? המקובלים מחלקים את הנשמה לחמש מדרגות נחת חי. היכולת השכלית של הנשמה היא הנקראת דווקא הנשמה. זה מקביל לעולם הבריאה, שהוא העולם של מחשבת הבריאה. אם המשפט הזה אולי לא, יותר לך ברור, למה הוא דווקא אומר שזה היכולת השכלית? כי זה מחשבת הבריאה. זה מקביל לעולם הבריאה, שהוא העולם של מחשבת הבריאה, דווקא בנקודה זאת תא שפינוזה, כאשר הוא החליף בין עשייה ובין בריאה. למי שמבין, מבין. בסדר. אוקיי? אז זה הדברים בגדול. לא צריך כאן לסבך יותר מדי בדברים האלה. רק אני אוסיף את מה ש... יש ב-566 לפי דעת המקובלים, מה שמניתו כתב באיזשהו מקום, מה שאנחנו קוראים עולם ששת ימי המעשה, נקרא אצלם עולם הבריאה, כמו שכתוב בראשית ברא וכו', והוא עולם הניסים אשר לגמרי למעלה מן הזמן. הסדר של הזמן כשלעצמו מתחיל בעולם היצירה, ויש אומרים מספירת החסד ולמטה, כי דכתיב עולם חסד ייבנה, ונקרא בגלל זה עולם שש קצוות, במקביל לששת המידות הנרמזות. תרגום חופשי. כל מה שמסופר בפסוקים של מעשה בראשית, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, כל זה עולם הבריאה. זה פירוט מחשבת הבריאה.
זאת אומרת שזה לא עולם העשייה.
זה לא עולם העשייה. כותרת זה בראשית ברא. ברא זה שייך לעולם הבריאה, מחשבת הבריאה.
שפינוזה החליף.
כן. עולם היצירה מתחיל מפסוק ד' של פרק ב'. כן? מה שאנחנו מוצאים, שמה ויצר השם אלוהים את האדם וכו' וכו'. עולם העשייה מתחיל בכלל בסיפור של אלה תולדות השמיים בעברם, ביום עשור השם אלוהים שמיים וארץ. עשור, זה עולם העשייה. מה שקורה בעולם העשייה, ההיסטוריה של העולם הזה, כן? זה מה שמופיע במחשבת הבריאה, בפירוט של פסוקים של מעשה בראשית. כאשר באמצע יש לנו את הסיפור של מה קרה בעולם היצירה.
זאת אומרת, צריך להחליף בראש, לעשות סוויץ', שלפי השיטה הזאת, כל הפרק הראשון זה שולחן התכנון בעצם.
זה מחשבת הבריאה, זה הפירוט של מחשבת הבריאה. הכל נברא בבת אחת.
בפרק ב' זה עשייה.
ואחר כך יש פירוט לשישה ימים, שזה שש הקצוות של התפארת. כן? אחרי שיש לנו את התיאור הזה, יש לנו מה קרה בעולם היצירה. ואז שמה מופיע הסיפור של יצר טוב, יצר רע. גם הסיפור של הנחש הוא בעולם היצירה. ורק אחרי זה יש לנו את מה שקורה בעולם העשייה, שזה מטריד ההיסטוריה שלנו. זה המבנה.
היצירה זה איזה ספירה?
היצירה זה לא ספירה, זה עולם. מבחינת זו צריך לתפוס את זה כל. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים, שמהמקובלים מדברים על 10 ספירות, בכל ספירה יש עוד 10. בכל עולם יש 10 ספירות. מקובלים מדברים בדרך כלל על מה שקורה באצילות. יש חוכמה דאצילות, בינה דאצילות וכו'. אבל גם בבריאה יש חוכמה וכו'. וגם ביצירה יש. ומתוך ה-10 יש עוד 10. זאת אומרת, החלוקה אינסופית, זה מה שהוא אמר בהתחלה, אין ספור. מבחינה פדגוגית, אי אפשר לסבך יותר מדי את הדברים, ולכן מסכמים את הכל המספר הזה 10. אבל צריך לדעת תמיד, שאלה ראשונה, באיזה מדרגה הוא מדבר. אם אתה לא יודע באיזה מדרגה הספר מסוים מדבר, אתה לא מבין שום דבר בספר. ויש מקומות שמדברים על זה ומקומות שמדברים על זה. וצריך לדעת. אתה מפספס את הנקודה הזו, לא מוצא לא ימין ולא שמאל ולא שום דבר. ובכוונה עושים את זה. יש ספרים שלא מזכירים באיזה מדרגה מדברים. בסדר? אבל לאט לאט צריך להתרגל למושגים קודם כל. טוב. עוד הערה. מה שיש ב-567. עולם היצירה מכיל את מה שמכנים הפילוסופים צורות, וכל המתלווה להם כמו הרגש והרגשות. זה כאן מפתח כדי להבין חלק מהדברים שנמצא אצל אפלטון למשל וכו'. כן, כי צריך לסדר את הדברים האלה. אז יותר קל לסדר מול המושגים של הרמב״ם, כי הוא מסכם פחות או יותר מה שאחר כך מתגלגל הלאה. בסדר? אז כוחות הנפש שיש אצל הרמב״ם בשמונה פרקים, שמה שאמרת, האם הוא שם למעלה את השכל או לא, אז לא פשוט עד כדי כך. כן? ההסבר שמניתו נותן הוא כזה. אמנם לכאורה נראה שהשכל הוא מעל הכל, אבל למעשה הרצון קודם לכל דבר. אפשר להוכיח את זה מתוך דברי הרמב״ם עצמו, אבל עד פעם, זאת ההבנה של המקובלים בדברי הרמב״ם. כן? מי ששייך לשיטה אחרת יגיד דברים אחרים לחלוטין. בסדר? אבל יש אפשרות ליישב את המחלוקת לכאורה בין הרמב״ם ובין דברי המקובלים דברים האלה. הטרמינולוגיה שונה. מה שנקרא נפש אצל המקובלים נקרא נשמה גם בתנ״ך. כן? בכמה וכמה מקומות, ולכן זה מסבך את הדברים האלה. בסדר? אז אבל צריך לזכור את הדברים האלה. טוב. אז אחרי ככה בירוש כמה דברים, נוסיף עוד שתי קטגוריות. אני רגיל להשתמש אומר מניתו במינוחיו של הרב אשלג ז"ל. אתם יודעים מי זה הרב אשלג? או שלא? לא? לא, אפשר להגיד לא, מה? מה?
האב הוא הבן.
קודם כל יש כמה בנים.
כן, יש
כמה בנים, בסדר. אבל הרב אשלג, הרב אשלג. הרב אשלג שהוא אחד מהמקובלים החשובים ביותר של המאה ה-20, כתב פירוש לזוהר שנקרא ספר הסולם, כתב עוד ספר מאוד חשוב שנקרא מבוא לעשר ספירות, שבערך שישה כרכים,
וכל זה מבוא.
זה מבוא, כן, זה פירוש על זה פירוש על החלקים מהעץ חיים של רבי חיים ויטל. בסדר? בדרך כלל אנשים מתיישים אחרי
העץ. זה סלנג, זה ראשי תיבות של...
לא, שום דבר. לא, לא, זה השם שלו, זה השם שלו. זה השם שלו. בדרך כלל אנשים מתיישים באמצע הכרך השני, כשכבר אתה לא, כבר ממש לא מבין שום דבר. שם, אבל פחות, אבל יש שישה כרכים, ויש עוד כמה ספרים. בסדר? אז... הרב אשלג נפטר ב-1954-5, משהו כזה. מקום מברשה, הוא עלה לפני מלחמת העולם השנייה לארץ. כתב מכתב חריף ביותר לכל הרבנים שהיו בברשה, למה הם לא אומרים ליהודים לעלות וכו'. יש אומרים שהוא היה קומוניסט בתפיסות שלו. אפשר למצוא עקבות של הדבר הזה בכמה מהדברים, שהוא מאוד קרוב לתפיסה של מרקסיסטית זו או אחרת בכמה דברים. אין בזה שום בעיה. אז היו לו שני בנים.
מה? אלו
עשרה
בנים. עשרה? יש לו יותר משניים.
יש שניים שידועים. אני חושב שיש שניים.
המפורסמים זה שתיים.
לא, אני לא יודע. יש אחד שהוא המפורסם. מה?
בארצות הברית.
וכל הסיפורים, השטויות של קבלה לעם וכל זה, זה בא דרך, איך קוראים לו?
ברג,
אבל הוא נפטר לא מזמן, כן? איך מניתו אמר לגבי ברג פעם אחת? הוא הוציא ספר, הוא הדפיס זוהר וזה, כן?
כן.
עם פירוש של זה, אבל יש כמה תוספות. מניתו אמר לגנוז. לגנוז ההוצאה שלו.
הוא נתנו בחינם לכל...
כן, כן, לא, הוא אמר לגנוז, יש בסוף דברי מינות. כן, 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 ככה הוא אמר. אז הסיפור הוא כזה. מניתו ב... לא זוכר, 57-8, משהו כזה או 6, לא יודע, לא זוכר. פעם בא לארץ לפסח ורצה להיפגש עם הרב אשלג. קבע פגישה, זה היה בבני ברק.
הרב אשלג?
רגע, לא, 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 הרב היה...
הרב הוא נפטר.
כבר הלך לעולמו.
הוא פגש את האב,
לא? לא, 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 לא. אז סיפר מיד לזכור חג של פסח, הוא מגיע לבני ברק. מגיע לתחנה המרכזית באוטובוס, שואל איפה גר הרב אשלג, אז אחד אומר לו שמה. הוא מגיע, מי אתה? זה? למה אתה בא? אבל שלחתי לכם מברק, אז היו עוד מברקים, לא אס-אמס, כן? לא קיבלנו. אז פתאום מישהו בא ואומר, יכול להיות ששלחת לצד השני?
יהודים.
אז נותנים לו להיכנס אצל הרב בנימין אשלג. אומר, טוב שהגעת בטעות אליי, הגעת למקום הנכון, לא אצל אחי. שזה מפורסם. ולמד איתו כמה שנים דברי סולם וכו', כן? אז זה הסיפור. ככה לפעמים, הנה, מברק שלו שמגיע למקום הלא נכון, זה משנה את ה... משנה את בדיוק, משנה את הדברים. אז מניטו עושה שימוש בכמה וכמה מושגים שיש הרב אשלג. למה הוא עושה שימוש במונחים האלה? כי מבחינתו הרב אשלג זה מין סיכום של הקבלה פחות או יותר עד אותה תקופה. ואומנם זה קצת נוטה לחסידות, כן? וכמה וכמה דברים, אבל מבחינתו זה הסיכום של דברי המקובלים החסידים, ולכן הוא עושה שימוש בדברים האלה. מבחינת נוחיות, הוא לא צריך את הדברים האלה בכלל, אבל יש כמה מינוחים שככה זה מסכם טוב את הדברים, זה מה שנראה עכשיו כאן. הוא אומר, אני רגיל להשתמש במינוחיו של הרב אשלג ז"ל בנוגע לרע, משום שמונחים אלו מאפשרים לכל אחד להבין בקלות למה מתכוונים המקובלים כאשר מדברים על הרע האונתולוגי הזה. אז זה, אתם רואים כאן שממש מטעמי נוחיות לגבי דברים. הרב אשלג מגדיר את הרע כרצון לקבל ואת הטוב כרצון לתת. והמפתח הזה מאפשר באמת להבין הרבה דברים, כן? מתי אנחנו נגיד שזה? כי יש הקשר גם עם הפן המוסרי שמניתו רוצה להדגיש בדברים האלה. איך אנחנו נגדיר שמשהו רע? כשמה שמסתתר אחרי המעשה, הדיבור, המחשבה, לא משנה מה, כן? זה רצון לקבל ותולו. כן? אם אני רוצה משהו, זה יקרה רע. רצון לתת זה טוב. וכל מבחינה זו, האתגר של האדם זה להפוך את הרצון לקבל בצורה אגואיסטית ולרצון לקבל על מנת לתת. ככה זה אצל הרב השלם. אתה צריך לתעל את הרצון לקבל ורצון לקבל על מנת לתת.
זה טוב.
וזה הטוב. וזה מעשה טוב.
הטוב זה השילוב, ככה.
כן, כן. לא.
כן, כי אתה לא...
לא, 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 רק שנייה.
כן,
אבל שנייה, אני צריך להוסיף עוד נקודה כאן. התינוק שנולד הוא כולו רצון לקבל. בלשון החכמים, הב. הוא רוצה שייתנו לו כדי שהוא יוכל לאכול. זה בשלב הראשון הוא כולו יצר רע. כי הוא רוצה לקבל. בשלב השני של החיים שלו, זה מתחיל עם הבגרות המינית, בגיל הבר מצווה.
זאת אומרת, האדם רע מנעורה. זה בעצם מה שאתה אומר.
אבל זה חיובי. אבל זה חיובי, צריך להבין את זה, כן? כי תינוק שלא מקבל את החלב שלו, הוא מת. זאת אומרת, יש שלב ראשון שהדברים הם תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי. כמה שיקבל
יוכל
בעתיד לתת יותר.
יוכל להיות
בוודאי. אבל אם אני לא קיבלתי שום דבר, אין לי מה לתת גם. זאת אומרת, יש כאן דיאלקטיקה שצריך להבין אותה, כן? אני קודם כל צריך לקבל כדי שבשלב השני אני אוכל לקבל על מנת לתת.
אין הבדל בתפיסה בין פיזי לרוחני.
אותו דבר, לקבלה. אותו דבר. לא, אותו דבר. תנה. אותו דבר. אני קודם כל מקבל, אני כולי יצר רע. הבעיה שקשה לנו, כי יצר רע יש קונוטציה של רישות וזה. לא, כן? בסדר? יש את הגמרא המפורסמת שצריך להזכיר כל פעם, שביקשו ואת רצון שעזרא ביקש לבטל יצחק דהריות, כן? אחרי שהוא ביטל את היצר של עבודה זרה, כן? ואחרי שלושה ימים לא מצאו ביצה בשווקים בארץ ישראל. כי זה בדיוק, זה יצר החיים. יצר הרע זה יצר החיים. אם אין יצר כזה, שום דבר לא קורה בעולם. אני אגיד את זה בצורה אחרת, כפי שמניטו היה אומר, היצר הרע זה מה שקושר את הנשמה בתוך הגוף. בלי זה אין חיים. אז צריך לכן לשקוע או לסלק את כל המשמעויות השליליות באמת של הסיפור הזה. קודם כל אני רוצה לקבל. למה אני רוצה לקבל? כי בלי זה אני לא חי. כמה אני צריך לקבל? כמה שיותר, כדי שאולי אוכל אחר כך לתת. אני לא יכול לתת יותר ממה שקיבלתי. כן? ולכן יש את השלב הראשון. עד גיל הבר מצווה, ואז נכנס באדם היצר הטוב, ומאותו רגע האתגר שלו זה לדעת לקבל על מנת לתת, כי מאותו זמן הוא יכול לתת חיים מבחינה ביולוגית. לכן זה קשור לבגרות המינית. זה לא בחינם שקבעו חז"ל את גיל הבר מצווה במקביל לבגרות המינית. כי הדוגמה של לתת זה לתת חיים. בדומה לבורא שנותן חיים לעולם, גם אם אותו עולם הוא היה חסר כל זכות באותו שלב. אז זה נכון בגבי החיים הפרטיים של כל אחד, וגם לגבי ההיסטוריה. יש שלב ראשון שהנברא מקבל בחינם. ויש שלב שני שצריך להצדיק את מה שקיבלתי, וזה מטריל, למשל, אצל האבות, זה אברהם וזה יצחק. אברהם תופס את העולם כחסד מוחלט. כל מה שיש בעולם זה מתנת חינם מאת הבורא. למה? לא יודע, הוא נתן. אז אני רואה את הכל תחת המידה של החסד. יצחק אבינו גם מתחיל להבין שבאמת צריך לזכות בדברים האלה. ולזכות זה מידת הדין, זה מול מידת הדין. ולכן הוא כולו דין, בסדר? אז זה כל ההגבלות שיהיה, זה אותו דבר, זה אותו עיקרון. יש שלב של לקבל, וזה נקרא יצר רע, ויש שלב של לתת. עם האפשרות כמובן שהבן אדם במקום לתת, ממשיך להתנהג כאילו לא קרה שום דבר, ורק רוצה לקבל. אז הוא מתגלה כרשע גמור. מה שהיה חיובי הופך להיות שלילי. למה? כי הוא מנתק את מה שהיה חיובי מהמקור שלו, ובמקום לתעל את זה לכיוון של עכשיו לתת, הוא ממשיך כאילו לא קרה שום דבר, וזה הופך אותו לרשע. בסדר? זה הרעיון.
אז הרי הוא בא לי עבור מונע מיוחדית. זאת אומרת, ברגע שאתה צריך להרג, הפסקת, מנעת את האפשרות שלך לתת.
לא הבנתי.
למה אותם דברים שעליהם אתה צריך להרג ובא לעבור? זאת אומרת, עדיין אתה מפסיק במודע, או הורו אותך להפסיק במודע, את היכולת לתת.
מה זה שונה מסתם מוות?
מוות הוא מוות שלא אתה בוחר אותו. או אתה בוחר את המוות בגלל
פעולה מסוים
שאתה עושה.
טוב, בסדר. אבל זה נכון לגבי המוות בכלל.
המוות בכלל בסדר, המוות בכלל קורה לא בידיך.
או שכן.
הרי הוא בא לעבור,
זה כמו התאבדות. למה? אני יכול להתאבד.
וזה אסור לך לפי הדין.
אבל זה אסור, אבל...
מאידך, הרי הוא בא לעבור, זה חובה לפי הדין.
בסדר, אוקיי, אז... מבחינה מהותית זה לא שונה הרבה. אתה מדבר לגבי הסיטואציה, הקונטקסט מסביב, בסדר, אבל מבחינת המהות של הדברים, ביום שאתה מסתלק מהעולם הזה, אתה החשבון נסגר.
זה נכון, אבל לא בידיך.
בסדר. זה לא קשור, בסדר. טוב. אז מה אומר כאן? הרב אשלג מגדיר את הרע כרצון לקבל ואת הטוב כרצון לתת. רצון הבורא הוא לתת קיום לאחר שלו, רצון זה הוא הטוב המוחלט. מאחר שהבריאה מקבלת את היש שלה מאת הבורא ללא זכות מצידה, היא מרגישה רע במצב הזה. היא רוצה להצדיק את קיומה דרך המלה. היא רוצה לעבור בין המצב של רצון לקבל למצב של רצון לקבל על מנת לתת. בסדר? זה מה שהסבר. רק עם התוספת שבאמת, למה חז"ל משתמשים במילה רע במובן הזה? כי זה עניין של ההרגשה הפנימית של אדם. אדם בריא בנפשו צריך להרגיש רע במצב שהוא רק מקבל, רק מקבל, רק מקבל, בלי אפשרות להצדיק את הדברים האלה. בסדר? מה שנכון לגבי אדם נכון גם לגבי גם בנוגע לעולמות. ניקח כדוגמה פשוטה שני עולמות, ונקרא להם עולם עליון ועולם תחתון. העולם התחתון מקבל מן העולם העליון. מאחר שהעולם התחתון מקבל מן העולם העליון, יש יותר רע בעולם התחתון מאשר בעולם העליון. זו ההגדרה. לפי תיאור מהלך האצילות בכתבי האריז"ל, יש אין ספור עולמות המשתלשלים זה מזה, וככל שיורדים ממדרגה למדרגה, כך מתגלה יותר ויותר רע. עולם הבריאה מקבל מעולם האצילות, ולכן מתגלה בו קצת יותר רע מאשר בעולם האצילות עצמו וכן הלאה. ופתאום הדברים הופכים להיות פשוטים. למה המקובלים כל כך מתעקשים לדבר על העניין הזה של השתלשלות העולמות? כי הם רוצים להסביר את הופעת הרע בעולם. מה זה הרע? זה הרע כי כל, במהלך ההשתלשלות הזה כל אחד מקבל ממי שנמצא מעליו, והוא מקבל מבחינת מתנת חינם.
זאת אומרת, זה לא עצם הריחוק כביכול מאור אין סוף, זה מזה שזה נאצל אחד מהשני?
זה מזה שזה, מזה שזה משתלשל אחד מן השני.
שומעים תחתיות שאול, שזה רוע.
כן. זה עצם מהלך ההשתלשלות. בצורה כזו אפשר להסביר את ההופעה של הרע, מהטוב המוחלט. הרע מבחינה זו כלול ברצון לתת. אני רוצה לתת. כדי שזה תהיה נתינה אמיתית, זה צריך להיות נתינה למישהו שהולך לקבל ללא זכות. כי אם יש סיבה למה לתת לו, אי אפשר לקרוא לזה נתינה אמיתית. כי זה מגיע לו בדין.
נתינה אמיתית זה
מה שאנחנו קוראים חסד. זה מה שאנחנו קוראים חסד, אבל חסד אני עושה עם מישהו שלא מגיע לו.
הוא
שלא
יכול להחזיר.
לא, לא, זה לא חסד. אם יש סיבה כלשהי, אפילו הקטנה והקטנה הקטנה ביותר, כדי שאני אתן לאותו בן אדם, זה כבר לא חסד.
אז למה
זה
נקרא חסד?
איזה סיבה?
לא משנה, לא משנה.
זאת אומרת, אם אתה נותן לעני, זה לא חסד.
זה צדקה.
זה
צדקה. זה צדקה. זה צדקה. זה צדקה. זה צדקה.
ולמה אומרים חסד של אמת?
זה נלקח מכיוון אחר. זה לא...
אולי מתאים לזה חסד.
כי אומרים שהנפטר לא יחזיר לך. ברור, בסדר. אבל זה כבר שיבוש מסוים של הרעיון כאן.
חסד עולם ייבנה?
כן. כן.
זה הפירוש.
כן, כן, זה בדיוק זה. זה הפסוק שהמקובלים מצטטים בלי סוף. חסד עולם ייבנה, כי אין שום סיבה, אין שום דבר שמכריח את הבורא לברוא. בניגוד למה שהפילוסופים אומרים.
אפילו מקובלים אומרים למה הבורא ברא את העולם, בגלל שהוא כן. יהיה אדון, יהיה...
שיהיה זה ויגלה את מידותיו וכו' וכו'. כן? מניתו דוחה את זה. בעץ חיים, בעץ חיים בהתחלה, אני יודע, הוא יודע, הוא מכיר, והוא למד את העץ חיים. וכאשר הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם מסיבותיו, הוא ואנחנו לא יודעים מהם סיבותיו, הוא מתכוון ישירות למה שכתוב בחלק הראשון של העץ חיים. הוא יודע מה כתוב שם. עוד פעם, הוא לא מזכיר את המקורות. כן? הוא לא אומר אני חולק על זה או אני בדעה כזו או אחרת. כן? הוא אומר את מה שיש לו להגיד, ותוך כדי זה אתה מבין
מה הוא מסכים, מה הוא
לא. בדיוק. וזה הקושי. אבל מצד שני יש לך שיטה סדורה, ברורה, פשוטה, כדי להבין את הדברים ולהתקדם הלאה. לא צריך כל הזמן להביא דף מקורות. כן? מי שיודע את המקורות יודע. לפעמים צריך להסביר וזה בסדר, כן? אבל קודם כל צריך להגיד מהי השיטה. ולכן זה נכון, כאשר אתה בא ואומר, וזה לא משנה אם זה מצד הפילוסופים או מצד חלק מהמקובלים, כי בכל זאת רוצים להצדיק את זה, משתמע או עלול להשתמע מזה שיש איזשהו הכרח שריבונו של עולם, בורא עולם צריך לקחת בחשבון, ופתאום יש עולם. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה לא אומר שמה שאומרים המקובלים לא נכון, אבל לא מבחינת הכרח. זאת אומרת, שאתה קורא את העמודים הראשונים של העץ חיים, שבה מוזכרים את הדברים האלה, צריך לשים, זכור, אתה צריך להבין את דברי העץ חיים בצורה כזאת שאין הכרח. עכשיו תשבור את הראש עם מה שהוא אומר שם. כן? אבל זאת ההגדרה שמה זה חסד. מה זה נתינה אמיתית? מה?
דוגמה לחסד יש
פה. זה בדיוק, בריאת העולם אצל מניטו.
אין חסד אחרים גם.
מה?
דוגמה של חסד שיעשה בעולם העשייה.
זה מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך להידמות, להידמות לבורא.
מה אם יש אופציה כזאת?
יש אופציה כזאת. תראה
לי דוגמה, יש אופציה. של דבר שהוא חסד בעולם העשייה.
יש אופציה. דוגמה. מה? תמציא לעצמך דוגמה. תמציא. אבל זה הדרך של האדם. כאשר חז"ל אומרים על הפסוק קדושים תהיו, כן? כי קדוש אני השם אליכם, כן? ושם אומרים את הדוגמאות, כן? שהקדוש ברוך הוא ביקר את החולה, ואז גם אתה צריך שהוא זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. בסדר? אתה צריך למצוא בעולם הזה משהו שמדמה את המידה האלוקית. בסדר? דוגמה. לא בדיוק.
נותן חיים.
רגע.
להיוולד.
בדיוק. זאת הדוגמה של חסד. אתה מוכרח להוליד ילדים?
לא.
אתה לא? זה נתינה של אמת.
יש מצווה.
יש מצווה? כן, באיזו מובן?
פירוב.
פירוב. כן. יש מצווה. אז מה לפי ההבנה הזאת, מה זה מצווה?
עשיית חסדי.
לא, לא, לא. אז כאן צריך להבין דבר מאוד מאוד חשוב. המצווה זה השלב השני. נותנים מצווה לפי ההסבר של מניטו למי שמוכן מרצונו החופשי לעשות את הדבר הזה. אז אומרים לו, חביבי, שכוייך, עכשיו זה מצווה. אבל קודם לזה השלב שאתה בא ואומר, אני מרצוני החופשי מוכן לעשות את הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, עכשיו אתה מצווה. מי שלא מוכן לעשות את זה, לא מצווים אותו. זאת אומרת, התודעה המוסרית צריכה להיות השלב הראשון בכל התהליך הזה.
זה במצוות.
זה בכל המצוות.
זה לא במצוות לא תעשה.
זה בכל המצוות.
תסביר לי, לא תעשה אותו דבר.
אתה הגעת למדרגה מסוימת, עכשיו אומרים לך, אל תרד בחזרה. זה מצווה לא תעשה. דוגמת שבת.
מה שאתה אומר, לעשות מצווה, זה לא בגלל שאנחנו מצווים, אנחנו יכולים לעשות, לחכן מצווה.
כן. הגענו קודם...
זה
ההיפך שהרבה
אנשים חושבים.
ברור, וזה מה שהמהר"ל מסביר בתפארת ישראל. לגבי ההגעה של בני ישראל להר סיני. הזכות הוא לא קבלת התורה. הזכות הוא ההגעה להר סיני. מי הגיע מכל האומות להר סיני? עם ישראל. אז אתה מצווה. אגב, הציווי במובן הזה... זה יותר בהתחייבות של הקדוש ברוך הוא. כי אם זה ברית, הוא מתחייב לא לשבור את הברית.
זה גם הנעשה ונשמע. באתי לעשות, ועכשיו אני אוכל לשמוע את המצווה.
טוב, בסדר, אפשר ככה, זה לא... לא, בסדר.
אני רוצה לעשות, ועכשיו אני מוכן לשמוע את המצווה.
נכון.
זה מתעלם מכפה נאמר כגיגית.
הכפייה היא מצד הקדוש... לפי ההסבר של המהר"ל, וזה מה שמניתו מאמץ את ההסבר הזה, כן? הכפייה היא מכדי שהקדוש ברוך הוא לא יוכל יותר לגרש את עם ישראל. כי הוא אונס את עם ישראל בכפייה הזו, כן? אז זה כאילו הדין של המאורסה, שאנסו אותה, אי אפשר לגרש אותה כל החיים. ככה זה ההסבר של המהר"ל. יש טענה אפשרית מצד ישראל, נו, מה אתם רוצים ממני? אמנם הגעתי, זה נכון, אבל זהו, הגעתי לראות ביקור, לא יודע משהו, כן? לא מעבר לזה. לכן הסוגיה שמה ממשיכה ואומרת שחזרו וקיבלוה בזמן אסתר. כי שמה זה ללא כפייה. כשעם ישראל יצא לגלות בית ראשון, כן? הייתה אפשרות מבחינת ישראל לבוא להגיד, להתנער מהסיפור הזה ולהגיד, כל זה היה טוב ויפה, כל עוד אני בארץ.
אמרו, זה מה ששאלו את הנביא. זה ששחררת נגט, הוא לא...
כן, כן, נכון. לכן הגמרא שמה באה ואומרת שחזרו וקיבלו מרצונם החופשי הפעם. זה קבלת תורה.
כן, אפשר לדרש אותנו.
לא, ואפשר, גם אנחנו מחויבים.
מחויבים בסדר, אבל כבר לא כפויים.
לא כפויים, ברצון...
ולכן אין אונס, ולכן אנחנו...
לא, לא, זה הטענה של הנוצרים. לא, זה הטענה של... זה הטענה של... לא, לא, זה עכשיו שיש בצד אחד, צד אחד, שחייב את עצמו שזה הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל שמרצון החופשי, שוב.
הוא לא כפה על הקדוש ברוך הוא?
לא. זה כבר היה, הכפייה הזאת היא עולמית.
אבל היא נגמרה.
לא, היא נגמרה מבחינת ישראל, לא מבחינת ריבונו של עולם. זה מה שהמהר"ל רוצה להסביר שם.
זאת אומרת, הכפייה נשארה עד היום.
כן.
ישראל באיזשהו שלב ברחו מהעניין.
לא, יכלו לברוח. יכלו.
אבל קיבלו עליהם מחדש.
בדיוק. בתור יהודים הפעם. לא בתור עברים. כי זה השינוי בין המצב בארץ ומצב בחוץ לארץ, כן? בסדר? טוב, על מה דיברנו על כל זה?
על חסד.
על חסד.
על חסד.
כן. אז הדוגמה של החסד זה בריאת העולם.
ולדעת העולם.
ואצל האדם...
הולדה.
ההולדה. הנה דוגמאות. היתרון בדוגמה הזאת של הולדת הילדים, כן? זה משהו אוניברסלי. זה לא משהו ייחודי לעם ישראל. לא, לא, זה חשוב מאוד להבין, כי המקובלים מדברים על האדם. כן?
בעלי החיים עושים חסד.
ברור. בסדר, אבל אני אומר, זה לא משהו שהוא ייחודי לעם ישראל. בכל הדוגמאות שיש בצד בעלי המדרש על הפסוק קדושים תהיו, כן? רואים דברים אוניברסליים. כי זה אמור להיות מצב האדם. כן. זה לא משהו שהוא ייחודי, כן?
אז מה תפקיד הרם?
אה?
מה תפקיד היהודים?
היהודים להביא את כולם למדרגה. כזו. בסדר? טוב. אז משהו, איפה עצרנו כאן?
רב
אשרג,
וכן
הלאה.
כן. השיטה של רב אשרג, כן.
לא, קראנו את הפסקה שנה, כן. רובו של העולם, רובו של עולם הבריאה טוב ומיותו רע. אני אגיד את זה ככה. עולם האצילות, שכאן הוא לא מזכיר את העולם האצילות, כולו טוב. אחדות גמורה. מהלך ההשתלשלות, העולם הראשון שאנחנו פוגשים מתחת לעולם האצילות זה עולם הבריאה, שם כבר מופיע מושג של רע. מופיע גם המושג של הריבוי, כן? למה הוא רע? למה יש קצת רע? כי הוא משתלשל מעולם שהוא עליון יותר. בסדר? ולכן אומרים המקובלים, רובו טוב ומיותו רע. זאת הנוסחה שלהם, כן? יש בו שורש של רע שעוד לא מתגלה.
סליחה חיים,
יש לי
שאלה שאני... המקרה של מיטת המלכים, זה קודם אפילו לעולם האצילות. אם זה קודם לעולם האצילות, מסתבר שאותו מקרה היה...
האם מישהו שאמר אי פעם מניטו מזכיר את הנושא הזה?
לא.
לא.
לא, אבל צריך לדבר על זה, כי...
לא צריך לדבר...
אם זה קודם לאצילות, אז סימן שיש איזשהו שורש של...
לא צריך להזכיר שום דבר מיותר. שום דבר מיותר לא צריך להזכיר. אף אחד לא שמע אותו מדבר על הדבר, בפומבי, כן? על הדברים האלה. ויש סיבה. זה לא נחוץ להבנת הדברים. אנחנו רוצים להבין מה זה רע.
השאלה אם זה מתנגד לדברים.
לא, 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 לא. זה לא התנגד.
זה שזה לא נחוץ להוכחה.
זה לא נחוץ.
זה לא נחוץ. אבל אם זה... מנסה להוכיח את האפס.
זה לא נחוץ.
ובגלל זה אני לא מסכים.
לא, זה לא נחוץ. עובדה שאפשר להדבים את הדברים בלי לסבך.
כן, אבל אפשר לתקוף את הדברים.
אי אפשר לתקוף, כי זה לא שייך. בתיאור כאן זה לא שייך. זה לא שייך. צריך להבין בצורה פשוטה את הדברים. להוסיף עוד מושגים ועוד ועוד ועוד. זה לא מוסיף שום דבר על בהירות ההסבר. להפך. אני גם מזכיר שסקינו הרב יוסף אבן טבול לא מזכיר את הנושאים האלה בספר שלו. נא, והוא לא ידע והוא לא שמע מן הארי את הדברים האלה. הארי ישב לפניו. ועל ידו רבי חיים ויטל. אז איך יכול להיות שאחד מוסר את הדברים האלה והשני מתעלם מהדברים האלה?
קשור להבנה.
לא, מתעלם כי זה לא נחוץ למה שהם רוצים להסביר.
לדעתו של אבן טבול זה היה נחוץ.
לא רק לדעתו, לדעתו של הארי זה לא היה נחוץ כדי להסביר את מהלך האצילות.
עובדה שהתלמיד שלו מסביר את זה עוד לפני עולם האצילות.
עובדה שהתלמיד שלו לא כתב את הדברים אלא הבן שלו כתב את הדברים. עץ חיים לא נכתב על ידי רבי חיים ויטל, אלא על ידי הבן שלו.
טוב, אוצרות חיים מי כתב?
אף אחד, רבי חיים ויטל לא כתב שום ספר. היו דברים שהתגלגלו, מי שסידר וערך את הדברים זה הבן שלו. בסדר? אבל דרושי החפציבה נכתבו ישירות על ידי רבי יוסף אבן טבול. והוא לא מזכיר את הדברים האלה כי זה לא נחוץ להבנת מהלך האצילות. כדי להבין מהו שורש הרע, הוא לא צריך לדבר על הדברים האלה. אז אם לא צריך, לא צריך. צריך להבין את הדברים האלה, לא צריך לסבך. כי אני רוצה לשמוע את ההסבר של מישהו שבא ואומר, עכשיו שבע מלאכים ויש גם עולם, העולמות עליונים מעל עולם האצילות. איך זה מעביר לך מה זה הרע?
נסביך איפה הנקודה, כן. כי כשאתה בא ואתה אומר, שעולם האצילות הוא כולו טוב. בסדר, אני יכול לקבל את זה.
כן.
וזה נוצר מהשתלשלות. אבל סליחה, מסבירים לפה על עולם שקדם לעולם האצילות, שבו מתחיל איזשהו
מקרה... מי מסביר כאן?
רבי חי... לא כאן.
בסדר,
אני שואל מאיפה זה מגיע, אבל זה מגיע כי זה כתוב.
לא.
מדברים על זה, זה קיים, זה עולם שמסבירים אותם. זאת אומרת שקיים איזשהו רע שהוא לפני עולם האצילות. בגלל זה אני שואל את זה.
לא.
אז אם קיים משהו שקודם לעולם האצילות, איך מעולם האצילות פתאום נהיה עולם שכולו טוב? עוד פעם, שהוא אין בו הבדל של טוב ורע.
הוא לא אמר שהוא כולו טוב.
לא,
הוא אמר
שעולם הבריאה יש בו טוב
בבריאה. ומה זה עולם האצילות?
לפניו.
נו.
ולכן שאין בו את זה. לכן יוצא
שבצלב. אז אני שואל...
עכשיו אתה תבין את החוכמה של מניטו. שכאן דווקא בכלל לא דיבר עולם האצילות כדי לא להיכנס לכל הדברים האלה. לא צריך. הוא הסביר לך עיקרון. כאשר משהו עליון יותר, הוא טוב יותר. זה הכל. ועיקרון, העיקרון הזה הפשוט אפשר להסביר איתו כל הסיפור.
לא רואים שהשורש של הרע בא מן הצמצום?
סוג של רע בא מן החלל, כן. אבל הוא מתכוון לרע מסוג אחר. כן. אבל עוד לא הגענו בכלל לדברים האלה. כשיתחיל לדבר על הדברים האלה, זה, כן, מה
רצית? בסדר, יש לי פשוט התנגשות בין, אני יכול לקבל את זה רעיונית, אבל בין מה שכתוב, בין הרעיון שלו אנחנו לוקחים פה, כי זה כאילו חסר פה משהו, כאילו...
לא חסר. זה לא שחסר משהו, יש לך כאן כל מה שצריך כדי להבין את העיקרון. אז כל פרט נוסף מיותר.
מה שאומר...
עכשיו, עוד שנייה, עוד דבר, צריך לזכור את מה שמניטו תמיד אמר. וזה כלל ברזל, כן? זה לא נכון כי זה כתוב, זה כתוב כי זה נכון. זה לא נכון כי זה כתוב, זה כתוב כי זה נכון.
כי אתה חושב שזה נכון.
לא, כי זה נכון, לכן כתבו.
כתבו.
ועוד כלל נוסף, בהבנת מבנה הספרים של המקובלים, כן?
לא כרונולוגי.
אין לזה סדר. אין לזה סדר. זה לא מה שכתוב בהתחלה, זה ההתחלה של התהליך, ומה שבסוף זה הסוף וכו'. לא, בכוונה. ולכן לבוא ולהגיד שפתאום צריך להוסיף כאן עוד דברים ועוד מושגים שלפי ספר הדפים מופיעים לפני זה, זה לא בהכרח.
לא, זה גם קצת קשה, כי בסוף יש לך אצילות בריאה, עשייה ויצירה ועשייה, זה גם כרונולוגי, יש פה סדר מסוים ש...
לוגי, זה בדיוק כל ההבדל. זה תיאור לוגי של הדברים. כי הכל נברא בבת אחת. ולכן הוא פעם. כל פרט נוסף מיותר בסיפור הזה כאן. קודם כל צריך להבין ולהתרגל למספר מושגים בסיסי. כשאומר לך כאן, יש בו שורש של רע שעוד לא מתגלה, הוא לא הולך להסביר לך כאן על מה מדובר. הוא בטל ב-60 בטוב. זהו עולם השלימות של הקדושה. תחתיו עולם היצירה, חציו טוב וחציו רע.
הוא נותן אחוז.
כן, ברור. לא, זה המקובלים, זה כן. בוודאי, כי יש שני יצרים אצל האדם. יצר טוב ויצר רע. אז זה חצי חצי. בעולם היצירה מופיעים המושגים של יצר טוב ויצר רע. עולם העשייה רובו רע ומיותו טוב. נו, למה? רובו רע. כי הוא עוד לא זכה ביש שלו. נכון, של ההיסטוריה, של הזמן. למה הזמן נמשך? כי אתה מתחיל במצב שהוא רובו רע ומיותו טוב, ואתה צריך להגיע למצב ש...
כולו טוב.
להתחיל קודם כל ברובו טוב ומיותו רע. ויש לא, מדרגות.
אבל אני לא רואה את מיותו הטוב חוץ מההולדה.
למה?
לא, כי אני לא רואה חסדים, ובהגדרה שהגדרנו חסד אני לא רואה. כי הטוב הזה הוא...
לא רק מבחינת... לא, זה לא רק מבחינת...
זה הטוב היחידי.
לא, שהעולם לאורך הזמן מצדיק את קיומו. יש בידי האדם, זה בא לידי ביטוי בעיקר בקדמה הטכנולוגית היום, כן? כלים, יכולות, להפוך את העולם הזה לגן עדן. זה רק עניין של רצון. מבחינה טכנולוגית, כמות ההמצאות במהלך 100 שנה או 200 שנה, כן? היא כזו שמאפשרת לך להאכיל את כל העולם. שום סיבה שיהיה רב באיזשהו מקום. אבל בשביל זה אתה צריך לבוא, שאם יש עודפים פה, אתה צריך לבוא להגיד, לא משנה מה המחיר של ההובלה, אני קודם כל לוקח את העודפים האלה ומעביר אותם למי שאין. זה המבחן האמיתי, זה מבחן מוסרי.
כן, אבל המבחן הזה הוא מבחן של... הוא לא מבחן של לתת בלי לקבל. כלומר, יש סיבה.
לא.
הוא שם אין לו אוכל, אני מביא...
לא, לא, ברור, זה מציאות.
זה צדקה, זה לא חסד.
לא, זה חסד.
תקבל על מה לתת.
זה חסד.
למה לתת לעני כסף זה צדקה ולא חסד? זה אותו דבר.
זה כאן אתה כבר נכנס להגדרה של מבחינת ההלכה. גדרים וכו'. כן. כאן צריך להבין
את ההבנה, מה
מבחינת, מבחינת ההבנה כאן, כן, לתת אוכל למי שאין לו, זה נקרא חסד. מדרגה עליונה יותר, זה לתת לו את הכלים שמאפשרים לו אחר כך בעצמו
להיות עצמאי.
בדיוק. זה מה שהרמב״ם אומר. זה במחינת המדרגות של הצדקה. זו המדרגה העליונה, תקרא לזה חסד אם אתה רוצה במובן הזה. זה לא משנה, זה גדרים הלכתיים. אבל עצם העובדה שאתה הגעת למצב שאתה יכול לשנע עודפים של חיטה מאיזשהו מקום, כן? ולהעביר את זה, וזה לא מתקלקל בדרך, לקצה השני של העולם, כי שם יש רעב, זאת יכולת יחסית חדשה.
כשאומרים התקדמות העולם, אז גם על היכולת, נכון? כאילו זה מה שאמרת עכשיו.
אבל היכולת היא ניטרלית במובן הזה.
כן, אני אומר, כי יש את הירושים.
צריך גם לעשות את זה.
כי יש את הירושים אגב.
בדיוק.
כאילו אומרים שהעולם מתקדם, יש
מה שאומרים את זה. לכן, זה מה שמנית ומזכיר כל הזמן. יש לך טכנולוגיה מסוימת, אתה יכול ליצור איתה גרעין, ולהרוג פצצה גרעינית ולהרוג, או חשמל, ולעזור לאנשים.
אז ההתקדמות היא כאילו באופציות שקיימות בפני האדם.
לא, בביצוע של האופציות הנכונות.
כן.
בביצוע,
ההתקדמות. בבחירה אתה מגלה מה מונע, מה המניע שלך.
לא, אבל למה, כשאומרים שהעולם מתקדם, אז זה במובן זה שיש יותר אופציות להיטיב ויותר...
כן, בוודאי, בוודאי. שלא לדבר על כל הפיתוחים בביולוגיה היום, כן? שבכלל עוד כמה עשרות שנים, טוב, יש כבר לב מלאכותי, כן?
כוח, סרטן,
דברים כאלה, שמי היה חולם על הדברים האלה לפני כמה שנים? מה שבחצי רמז, וגם הייתו מדבר על זה, רב קוק פה ושם גם כן חצי רמז, שהאדם כאדם, כנברא, כן, יהיה מבחינת העולמות התחתונים כמלך, בדיוק כמו שריבונו של עולם הוא המלך לגבי משך מאות ואלפי שנים יכולת לשאול אותו על מה מדובר, כן? אבל זה בדיוק זה, המדרש המפורסם של חז"ל, כן? לעתיד לבוא, זה לא שאתה תמצא את החיטה, אלא אתה תמיד כבר את המאפה מוכן תוריד אותו מן העת וכו'. מה אנחנו רוצים להגיד? שזה תוצאה של העמד של האדם במשך כמה אלפי שנים. איך אתה מתייחס למציאות הזו?
אז אני חושב שבעצם למעשה, גם בעולם שלנו הכל זה סוגיה של רצון. זאת אומרת, כתוצאה מריבוי הרצונות שיש בעולם,
הרצון קודם לכל, זה בדיוק הנקודה.
זה הרצון לתת.
זה בדיוק הנקודה. ואז הדיון הגדול לגבי מפרשי הרמב״ם, האם אתה תגיד השכל מעל הרצון או הרצון מעל השכל?
למה אמרנו שזה הרצון קודם לכל? איך הסברנו שהרצון קודם לכל?
קודם לכל, כי היכולת יש לך. היכולת היא היכולת השכלית. זאת אומרת, כתוצאה מהיכולת השכלית שלך, הצלחת לפתח כל מיני המצאות וחידושים ואיזה. בסדר? אז מה אתה יכול לעשות? מצד אחד, מה שהביולוגיה, כן? אתה יכול לבוא להגיד, אני רוצה את הגזע העליון. וזה מה שאמרו, וסליחה, יש כאלה שעדיין טוענים בצורה כזו או אחרת את הטענה הזאת, אבל לא כפי שקראתנו את זה לפני 100 שנה, אבל זה היה ככה. או שאתה יכול לבוא להגיד לכל אחד, אני אמצא את התרופה כדי שמחלה מסוימת תיעלם מן העולם, כן? זאת היכולת. לאיזה כיוון אתה לוקח את זה? תחליט. ומבחינה זו אנחנו היום במצב הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 100 או 200 שנה. ולחשוב על כל מיני דברים, היום אתה יכול לממש גם את הדברים האלה.
אז מה, אתה יכול לקחת סלע מהאדם,
עשו כבר את זה.
עשו ממנו בן אדם.
לא, בדיוק, אבל מה המשמעות?
בדיוק.
אבל אותה טכנולוגיה של תאי גזע למשל, כן? יודעים היום למשל להחזיר את האור לאנשים על ידי גידול של סוג מסוים של תאי גזע שלוקחים מן הרשתית. ומרפאים ככה מחלות שעד לפני כמה שנים אף אחד לא חלם בכלל לעשות את הדברים האלה. אז איך אפשר להתייחס לדבר הזה? אז זהו, זה בדיוק, זאת השאלה כאן. טוב, איפה... אז עולם העשייה רובו רע ומיעוטו טוב. זה תיאור המצב. כן? התיאור המצב הזה זה תיאור המצב ההתחלתי, ואחר כך זה מתחיל להתפתח. זאת אומרת, אנחנו כאילו מתחילים מבחינה זו את ההיסטוריה שלנו בעולם העשייה, מה שמוזכר מהפרק ד' בספר בראשית, כן? מנקודה מאוד נמוכה. כי אנחנו אחרי ההשתלשלות.
זה אפילו לא חצי חצי, רובו רע.
רובו רע, זה המצב. עכשיו, כאן הקושי של מה שדיברנו לפני שבוע ולפני שבועיים של הפילוסופים שבאים ואומרים, איך יכול להיות דבר כזה? אבל כאן הנה ההסבר. פילוסוף יבוא ויגיד, או תיאולוג יבוא ויגיד, לא יכול להיות שמהמושלם והטוב והמוחלט וזה יצא היפה. לא בדיוק, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, ההסבר הזה של המקובלים בא לתת מענה לוגי למציאות שאנחנו חיים בתוכה ולא מתכחשים למציאות הזו.
מה יש מתחת לעולם העשייה? עולם שכולו רע?
אין. אין. מבחינה זו אין. האמת, זה לא מדויק מה שאמרתי. אבל נעזוב את זה, מבחינה זו אין.
זאת אומרת, היתרון הגדול שלנו הוא או להישאר במצב העשייה, או להצליח להתקדם לעולם, יצירה, בריאה וכן.
לא, 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 אתה מתקדם בתוך עולם העשייה. המטרה... אתה
מתקדם להגיע ל...
לא, בתוך העולם העשייה להגיע ל...
לטוב, הכל טוב.
יש לך עשייה זה עשייה, יש לך...
לא, עזור, עזור עוד פעם, בלי לסבך, בלי לסבך.
אתה רוצה שהכל יהיה טוב בעולם העשייה, שהוא בעצם העולם הבא.
ואז הוא העולם הבא.
ואז הוא
העולם הבא, בדיוק. אבל כל זה בתוך העולם העשייה, לא בשום מקום.
העולם הבא הוא עולם העשייה גם?
כן. כן. לא די. זה העולם הזה שהופך להיות העולם הבא. זה לא משהו... כן, כן, לא, זה חשוב, כי לא כולם מסכימים עם זה. כן.
מה? זה קשור לדע...
לא, זה בתוך העולם הזה, זה שלמים בתוך העולם הזה.
לא,
מה, שאין בעולם הזה בין העולם הבא אלא שיעבוד מלכויות בלבד?
לא, זה
לא מה שהוא אומר, הוא אומר, אין בעולם הזה ולימוד המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. לימוד המשיח זה שייך לעולם הזה. זה עדיין בתוך העולם הזה, עד תחיית המתים זה בתוך העולם הזה, תחיית המתים זה הגבול. כן? אבל זה בפירוש העולם הזה, שזה עולם העשייה.
בעולם העשייה יש שני עולמות בעצם, זאת אומרת, עולם הזה ועולם הבא, כאילו. כדי לפשט, אם אתה רוצה
לפשט. לא, אני לא רוצה לפשט. לא רוצה לפשט, לא רוצה לפשט. לא רוצה לפשט. יש שני דברים שנבראו בו זמנית, עולם הבא ועולם העשייה.
אז שני עולמות שונים.
לא.
זה
בבריאה, זה
בבריאה,
זה בבריאה. ומתוך העולם הזה שהוא עולם העשייה, אתה מגיע לעולם הבא.
שהוא עולם אחר, הוא לא עולם העשייה.
שהוא עולם העשייה?
הוא כן עולם העשייה או לא?
הוא עולם העשייה מתוקן. מתוקן.
אז נבראו שני עולמות בתוך עולם העשייה. עולם העשייה מחולק לשניים. עולם הזה ועולם הבא.
האמת היא שכשאנחנו מדברים שאומרים שהעולם הזה מתאווה והופך להיות עולם העשייה, העולם הבא, כן? זה גם משפיע על שאר העולמות מעליו.
אז גם לא היה לך השתלשלות.
לא, לא, יש השתלשלות. לא, לא.
עולם שכולו טוב.
לא, יש
השתלשלות. הוא לא מסתדר עם העולם
שחלקו רע. לא, לא. לא, לא, זה מדרגות שונות. כן, כי הכל מתקן.
הכל,
אבל הכל מתחיל מפה.
כן, כן. הכל מתרגם מחדש.
בדיוק, הכל מתרגם מחדש לקראת יד נעלה יותר.
שמה הוא? לא
יודעים. לא יודעים.
מה שאתה מתאר זה לא...
זה תיקון העולם.
זה תיקון העולם.
כן. זה עולם מתוקן. זה נקרא עולם הבא. ואין לו שום קשר לעולם הנשמות ודברים אחרים. זה לא, לא שום קשר. העולם הבא זה העולם הזה שבמהלך הזמן מתהווה, הופך להיות יותר ויותר מתוקן, עד שמגיע לנקודה שהקדוש ברוך הוא אומר, או, זה מה שרציתי. שלב ראשון. עכשיו יש שלב שני, ושלישי, ורביעי.
אנחנו לא יודעים מה
הוא. עכשיו אנחנו לא יודעים. בסדר? טוב.
גם הקבלה לא יודעת להגיד מה הוא. הוא לא אומר לי.
גם תגיד, לא אסביר
לך שום. לא יודע.
לא,
לא. טוב.
לא,
אם
שעולם הבא זה עולם הולך.
הולך.
תודה.